בוקר טוב, שלום.
היי, בוקר נפלא.
אני כרמל כהן.
ואני צביה רוטשילד.
ואנחנו משדרות היום פודקאסט מבית מיכה, שנקרא הכל במיכה. בבית מיכה יש לנו שתי חטיבות. את חטיבת הגיל הרך, שמטפלת בילדים עם מוגבלות בשמיעה, בגיל הינקות ועד הכניסה למשרד החינוך, ואת החטיבה הקדם יסודית, ששייכת למשרד החינוך, ומטפלת בילדים חרשים וכבדי שמיעה בגיל הגן. הפודקאסט הזה הוא פרי יוזמה משותפת של שתי החטיבות, כדי להנגיש ולהרחיב את הידע בנושא עבור הורים ואנשי צוות. הפודקאסט משודר בחסות חברת סונובה ישראל, בעלת רשת שטיינר מכשירי שמיעה, ואנחנו מודים להם על כך.
תכף אנחנו ניתן לסופי להציג את עצמה, אבל אנחנו נדבר על אחד הנושאים שאני חושבת שקשורים לעצם היותנו בני אדם, בני אנוש. וזה כל מה שקשור ברוח התקופה או שלא ברוח התקופה, לחוסר ודאות, לתחושה שאין לי שליטה. אנחנו לא אוהבים כבני אדם את התחושות האלה. קשה לנו איתם, יחד עם זאת, תחושה שאנחנו יכולים לתפקד טוב יותר כשאנחנו יודעים מה הולך לקרות. אבל זה לא תמיד ככה בחיים. אז הרגיש לנו שדווקא בימים אלה, זה זמן טוב לדבר על הנושא הזה. ואם להסתכל על כל מה שהעולם הזה, המדינה שלנו עברו, עברנו קורונה, אנחנו עוברים עכשיו תקופה של מלחמה, ואיכשהו גם מה שנדבר עליו קשור לילדים שלנו ולמוגבלות בשמיעה. אז אני לא אכביר במילים, ואני אתן לך סופי להציג את עצמך, ותכף נצלול לתוך הדבר הזה שאפשר לדבר עליו שבוע, נראה לי.
תודה שהזמנתם אותי לכאן. אני סופי חריף, אני עובדת סוציאלית בחטיבה הקדם יסודית במיכה, ואני נמצאת כאן כמעט שנתיים, ובשנתיים האלה אני לומדת המון, וככה לאור התקופה, כמו שאמר צביה, בתקופה הזאת שתחושת הוודאות שלנו והשליטה כל כך התעררה, זה מאוד מאוד חיבר אותי לאחד הדברים שאני הכי הכי רואה ומרגישה בעבודה שלי עם ההורים, שזה הצורך של הילדים שלנו, ילדים במיכה, בשליטה, בתחושה של החיבור שלהם למציאות, למה שקורה. וברשותכם, אני אצלול ישר באמת לשאלה, לשאול אתכם, מה נותן לכן תחושה של שליטה בחיים? כשאתן בשליטה, מה קורה שם? מה יש לכם שככה מאפשר לכם?
לי מאוד עוזר מידע. אני צריכה לדעת, אני רוצה את העובדות. אחר כך אני אתמודד, אבל תנו לי קודם כל את העובדות וכמה שיותר, ואז התחושה היא של קצת יותר שליטה, וקצת יותר תחושה של שיש משהו שאני יכולה לעשות. אז כן, אז לרכוש ידע.
כרמל?
לי, אולי זה קשור לזה שאני אחות תאומה, אבל לי מאוד עוזר השיתוף. זה שהידע נמצא אצלי בראש, לא ממש נותן לי תחושה של שליטה, אבל אם אני מדברת עליו, זה מאוד מאוד עוזר לי.
זה מדהים שאתם נוגעות ממש ממש בשני הדברים, שלגמרי אפשר למצוא אותם גם בקרב הילדים, ואנשים באופן כללי זה מאוד אוניברסלי, אבל גם אצל הילדים שלנו. אני רוצה רגע להיכנס לעולם של תינוק שנולד, והשמיעה שלו לא לגמרי תקינה. הוא יכול להיות חירש, או לקוי שמיעה, כל מיני רמות. ואז הדברים שנראים לנו הכי בסיסיים, כמו קול של אמא שאומר, רגע חמוד, אני כאן, או צעדים שמתקרבים, ואז הוא לומד מהר מאוד להבין שמישהו מתקרב אליו. כל זה לא נוכח בחיים שלו, ואז דברים קורים לו בהפתעה, בפתאומיות. כשהוא גדל, פתאום מישהו ניגש לדלת ופותח, ובן אדם נכנס, אבל איך אחרים יודעים לגשת לדלת ולפתוח, הוא לא שמע את הצלצול, או הולכים לאנשהו ומארגנים אותו, אבל לא תמיד הוא יודע לאן. זאת אומרת, יש פה המון 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 חוויות קטנות 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 של חוסר ידיעה. בדיוק דיברתם על זה. חוסר ידיעה, הפתעות, דברים שקורים פתאום בלי שהוא מבין. אז גם לפעמים חסר מידע, ולפעמים גם הלקות השמיעה היא משפיעה גם על הקשר הזה שאת כרמל דיברת עליו, של השיתוף ולהיות חלק של משהו. ונכון שאנחנו חיים בתקופה מדהימה, ששיקום שמיעה ועזרים שמיעתיים שהם באמת עושים עבודה מדהימה. ועדיין, זה לפעמים לוקח זמן, לפעמים הילד נמצא בלי המכשיר, לא כל תהליך דומה לתהליך אחר, אז לכן זה עדיין מאוד רלוונטי גם לילדים שהם מושתלים, גם לילדים שיש להם מכשירים. כל מה שנגיד כאן, הוא כן נוגע באיזשהו אופן.
אני אוסיף שבאמת כשמדברים על התפתחות של תינוק עם מוגבלות בשמיעה, את מדברת ממש על השפעה על הדברים הכי ראשונים ומוקדמים של תחושת ביטחון, של הטאצ'מנט, של הקשר שהילד יוצר עם ההורה שלו. כך שזה נשמע כאילו עניין פשוט של רק לשמוע, אבל לא. יש לזה משמעות רגשית, יש לזה משמעות של חיבור, יש לזה משמעות של תחושת הביטחון שלך בעולם, אני בוכה. ואני לא שומע את אמא מרגיעה אותי מהחדר השני, כי היא לא יכולה עכשיו באותו רגע להגיע אליי. ויש לזה משמעות מאוד מאוד גדולה. לכן, לא סתם באותה נשימה, אנחנו מדברות על חוסר ודאות ואובדן שליטה, בהקשר של המוגבלות בשמיעה של הילדים.
אני חושבת על סיטואציה הכי בסיסית של אמא בשירותים. כמה פעמים אמא יושבת בשירותים וצריכה להגיד, אני פה, אני פה, אני פה, אני כבר יוצאת.
ממש אבל.
אז זה ממש ככה. ואני, כמו שאמרתי, אני עובדת יחד איתך צביה, בחטיבה הקדם יסודית, אנחנו עובדים עם ילדים בני 3-6. אלה גילאים יותר בוגרים, ולכן אלה יהיו הגילאים שאני בעיקר אתייחס אליהם. כן חשוב לי להגיד על הגילאים הראשונים האלה, כי דיברנו על תינוקות, בלי להרחיב, אבל כן, שכל דבר שעוזר לילד, לתינוק, להיות מובן, להבין אותו ולהיות מובן, אני חושבת שהוא מבורך והוא כן מהווה בסיס וקרקע למה שנדבר עליו עכשיו, לגילאים היותר בוגרים. כלומר, אם זה למצוא סימנים, לאו דווקא אפילו שפת סימנים רשמית, אבל כן, אפילו לסמן, ילדים קולטים את זה, ג'סטות, כל דבר, לא לוותר על, על המאמץ הזה של לתת לילד להיות מובן ולהבין אותו ולתת לו תחושה שהוא כן חלק, שהוא כן שייך. אז ככה נצלול ככה ראשי פרקים שבאנו איתם.
זאת אומרת, כן. את הולכת לתאר עכשיו דרכים להתמודד עם כל הנושא של חוסר ודאות, תחושה של אובדן שליטה, זאת אומרת, המטרה היא שאנשים יצאו מפה עם איזה שהם כלים מול הילדים, בעניין של איך בעצם להתמודד עם תחושת חוסר הוודאות, עם תחושת חוסר השליטה שהילדים שלנו עשויים לחוות אותם.
זה ממש המטרה, ממש ממש ככה. אני מרגישה שכל מה שככה חנו, זה ממש על קצה המזלג, זה ממש ממש טעימות קטנות, אבל אם מישהו מההורים מרגיש שזה תחום שהוא היה רוצה לקבל עליו יותר מידע או יותר עבודה פרטנית, אז באמת אני מציעה לפנות לאיש מקצוע, שוב, אם זה במיכה או כל אחד באזור שרלוונטי, ובאמת לדבר. זה איזושהי, אני מציעה זווית הסתכלות, להסתכל על כל מיני דברים שקורים לנו ביומיום סביב עם הילדים, דרך ההדשה הזאת של שליטה, כי לפעמים זה ממש כזה כמו מדליק נורות כאלה, זה מה שהילד צריך, זה מה שקורה שם.
אני אשאל פה, יכול להיות שבעצם נרחיב על זה לאורך כל הפרק, אבל אנחנו כמבוגרים יודעים להגיד מתי אנחנו חווים תחושה של חוסר שליטה, אבל איך זה בדיוק בא לידי ביטוי אצל ילד?
נכון, אומרת, הוא לא יגיד, אני מרגיש עכשיו חוסר בדיוק, ביטחון, כי אני לא בשליטה.
לא יקרה.
איך נדע שילד
לא יקרה. נכון, אנחנו, יש פה כמה כך כותרות, שאנחנו בתוך כל אחת תהיה גם התייחסות מה קורה כשהילד לא מקבל את זה. אז בוא נתחיל. תיאום ציפיות, אוקיי? זה משהו שמושג גדול, יש אותו בכל ארגון, בכל מקום, אבל אני אוריד את זה לקרקע שלנו. בעצם בחיי יומיום שלנו עם הילדים, כל דבר הכי קטן, הכי זניח, הכי פעוט, יכול להפוך לנושא שיחה. עכשיו, זה לא חייב להיות שיחת עומק, אבל כן להגיד, לאן הולכים? כמה זמן נהיה שם? את מי נפגוש שם? אם זה מקום שהילד אחר כך מתקשה לעזוב אותו, אז נגיד לו, אני אגיד לך לפני, לתת סימן לכמה זמן עוד נשאר. כלומר, הרבה מאוד דברים, לדבר אותם, זה טוב גם במובן השפתי, שאנחנו תמיד רוצים לפתח אצל הילדים שלנו, אבל זה עוד יותר טוב, קודם כל, כמו שדיברנו, הילד מבין, הוא יודע לאן הולכים, זה מצמצם את אפקט ההפתעה, אם זה מקום שיהיו הרבה אנשים, קצת אנשים, עם ילדים שאוהבים נורא לאכול מתוק, והם הולכים למסיבת יום הולדת, אז כן, אפשר להגיד.
את מדברת בעצם על לעשות לו הכנה, לקראת מה הולכים. כי תגידי לי אם אני עושה את הלוגיקה נכון. זאת אומרת, אנחנו חושבים על זה שגם אנחנו כמבוגרים, אבל בטח ילד, שנמצא בתחושה של חוסר ודאות, או של חוסר שליטה, זה עלול לגרום לו לחשש, לפחד, לחרדה ממה שהולך לקרות. אז את אומרת, אחד הדברים הראשונים להתמודד עם זה, זה בוא נעשה איתו תאום ציפיות. בוא נעשה לו הכנה. נכין אותו למה שקורה, שהולך לקרות. זה כשלעצמו, את אומרת, יכול להרגיע קצת את ה...
כן, גם אם זה לא יחסוך, ממש ככה, גם אם זה לא יחסוך את כל ההפתעות, כי בסוף החיים הם דינמיים וקורים דברים, אבל לפחות נגדיל את התחומים שבהם, כן, נוכל לדעת, יש איזשהו רעיון של משהו שהולך לקרות, והנה, הוא מתבצע, זה כבר מרגיע, זה כן נותן תחושה, מה גם שזה, יש משהו בשיחה הזאת שיכול לתת לילד תחושה, אני חשוב מספיק כדי שההורי, אבא או אמא יקדישו לי את הזמן הזה ויסבירו לי וידברו איתי ונחשוב ביחד או נתרגש ביחד או נחשוב ביחד על, על, על פתרונות, אם זה מקום ש, שזה רופא או איזה שצריך לקבל חיסון או זריקה, אז על אחת כמה וכמה להתכונן למה יעזור לך. זה מייצר חיבור שהוא גם יש בו משהו מאוד פרקטי. הדבר השני ש...
אני אשאל רגע, כן, על התאום ציפיות. זה מתחבר למשל לילדים שיותר קשה להם ללכת לחברים הביתה, לצורך העניין.
למשל.
כן.
יש ילדים שנראה אצלם את ה... אני לא רוצה ללכת לחבר, ואנחנו מפרשים את זה לא בהכרח כעניין של צורך בשליטה, אלא מדברים אחרים, שהוא מעדיף להיות בבית וש...
כן, בוודאי. כן, כל דבר, הליכה לחבר, לסבתא, שוב,
אני מאמינה... אוכלים לרופא שיניים, אני יכולה לחשוב על מיליון דברים, סליחה שהקצנתי.
זה ממש...
סליחה שהקצנתי למה, אבל אני אומרת, קטן כגדול, כן, ללכת לרופא שיניים זה דוגמה קיצונית לצד אחד, אבל ללכת לחבר, איפה הוא גר, אני מכיר את המשחקים שלו, אני לא יודע איך הבית שלו נראה, איפה השירותים בבית, כל מיני דברים שאולי מסתובבים לו בראש, ובגלל זה הוא לא ירצה ללכת. לרופא שיניים, למה הוא לא ירצה ללכת, אני מבינה, זה לא בטוח שגם ההכנה תעזור.
ממש. אבל פה זה מביא אותי ממש לדבר הבא, שגם אפשר לתת לו בעצם, אוקיי, אנחנו הוזמנת לחבר, חבר הזמין אותך, איזה כיף, ומזהים את החשש, אז בוא נראה מה יעזור לך. אתה תרצה שאני אשאר איתך, או שתרצה שאני אהיה זמינה בטלפון, וברגע שתרצה ללכת הביתה, אמא של החבר תרים לי טלפון ואני אבוא, זאת אומרת, זה גם, זה טיפות כאלה שאנחנו מטפטפים אותם, שנותנים לו תחושה, אוקיי, רגע, אני יכול, 10 דקות אתה תוכל להיות שם? כן, אוקיי. ככה, טיפות קטנות, והעניין הזה של, תרצה שאני אשאר, או תרצה שאני אזמינה בטלפון ויהיה במרחק, אני ארחק על המקולת, אז זה מביא אותי למה שאני קוראת לו אמנות הבחירה.
שזה הדבר הבא, זה הכלי הבא.
זה הכלי הבא. אז אם אני אשאל אותך, קרמל, את רוצה לשתות? אני יכולה להגיד, לא, אני לא צמאה, או אולי כן, אבל אם אני אשאל אותך, את רוצה שאני אכין לך תה או קפה? אז יכול להיות.
שאני אבחר משהו, כן.
אז במיוחד כשמצופה מהילד, כשאנחנו מצפים מהילדים שלנו לעשות משהו שהם אולי לאו דווקא רוצים, או היו בוחרים את זה במרצונם החופשי, אז תמיד תמיד עדיף להציע להם איזשהם אפשרויות שמקובלות על ההורה. ואנחנו תכף נדגים, בעצם ברגע שאני מציעה את הבחירות האלה, אז הוויכוח הופך מי כן או לא, האם כן או לא הולכים להתקלח, אוקיי, באיזה דרך תרצה ללכת להתקלח, האם בדילוגים או בהליכת מריצה, שזה אגב מעולה לחיזוק חגורת הכתפיים, וזה מחזק מטרות אחרות, אבל זה מסיט את הוויכוח לאוקיי, איך נעשה את זה, ולא על ה... מה?
אתה לא נכנס למאבק כוח, האם בא לו לעשות את זה, כי יכול להיות שלא בא לו, אבל זה לא על השולחן. ברגע שאת שואלת, אתה רוצה ככה או ככה, הלא לעשות את זה בכלל לא נמצא שם. אני חייבת להוסיף שכקלינאיות תקשורת, בחדר הטיפול אנחנו הרבה פעמים רואים את הנקודה הזאת של בחירה שמאוד עוזרת, כי הרבה פעמים, כמו שאמרת, לא תמיד בא לילד בחדר הטיפולים לעשות מה שאנחנו רוצות, כי אנחנו הרבה פעמים עובדות על דברים שנורא קשה לו. ואז אחד הדברים שבאמת נותנים תחושה של שליטה, ואולי קצת מפחיתים מהימנעות. אתה רוצה את המשחק הזה או את המשחק הזה? זאת אומרת, אני את המטרה שלי אשיג, אבל לא נכנסתי איתו בכלל לעניין של האם בא לו או לא בא לו, אלא אתה מעדיף ככה או ככה, וזה מדהים איך שזה מנטרל.
כן, וזה גם משאיר את ההורה בעמדת סמכות, כמו שאמרת. והסמכות הזאת היא גם, אני שמה כוכבית, הסמכות זה גם משהו שנותן לנו המון ביטחון. והמון, שוב, תורם לתחושת שליטה גם. אז זה משאיר את ההורה בעמדת הניהול, הוא מנהל את הסיטואציה.
בתור ילד זה נותן תחושת ביטחון, כלומר שיש מישהו ששומר עליי, יש מישהו שדואג לי.
כן, ממש ככה. ואנחנו נראה ילדים שמאוד מאוד יחפשו את זה, ברגע שהם מרגישים שההורה שלהם לא מאוד יציב ולא מאוד ככה מבצע את התפקיד הזה באותו רגע, אז הם יחפשו בכל דרך לקחת את זה לידיים שלהם. ושוב, גם מבחינת החשיבה אבסטרקטית, בחירה, עצמאות, קבלת החלטות, זה כמו, שאני מדמיינת את זה כמו שיש שביל, שהוא, יש בקיבוץ גלויות מין מקום כזה שהכביש מתפצל לשניים, ואז הוא חוזר להיות אותו כביש. זאת אומרת, אז הדרך היא אותה דרך, אבל באמצע יש עץ. ואז, זאת אומרת, מאיזה צד תעבור את העץ הזה? מעניין. אתה משמאל או מימין? באיזה דרך תבחר? זאת אומרת, ממש אפשר להביע איזושהי סקרנות של, אנחנו... הולכים לאכול ארוחת ערב, אתה רוצה חביתה או מקושקשת, ולא, אני רוצה עכשיו פיתה עם שוקולד. זאת אומרת, זה תוחם את הדיון.
ועדיין נותן לילד תחושה שיש לי איתה, כי הוא בחר.
כי הוא בחר, בדיוק, בדיוק.
מה שחשוב שיקרה שם זה קודם כל התוויית הדרך, זאת אומרת, הכרזה על אנחנו הולכים להתקלח. אנחנו הולכים עכשיו לגן. התוויית דרך, ואז הבחירה בתוך הטווחים שההורה מגדיר. ושוב, לא תמיד זה יקרה. לא תמיד הילד ישתף פעולה, אבל זה כן נותן לנו עוד מרווח של זמן. וגם הצבת הגבול אחר כך היא משהו שהוא יותר קל מאשר ככה אמרתי, וזה מה שיהיה, וזה יכול לעורר איזושהי התנגדות. זאת אומרת, יש פה איזושהי תחושה שההורה, אני בצד שלך, אני איתך. הנה, אני נותן לך פה ממש בחירה. אתה ילד גדול, סומכת עליך שתבחר. לא מציירים על קירות, זאת אומרת, זה גם בדברים של משמעת. ממש להכריז את התוויית דרך או את הערך שעומד. זאת אומרת, למה זה חשוב? זה גם לפעמים עושה לילדים איזשהו היגיון. אנחנו שומרים על בית נקי, אנחנו רוצים בית יפה, אנחנו לא מציירים על קירות. אבל הנה דפים, אתה רוצה טושים או פנדה? ויש פה זה גם קצת משחק של אינטונציה, במיוחד עם הילדים שלנו. צריך להיות נורא ברורים במימיקה, באינטונציה, בהתלהבות, אז שאנחנו איתם. לפעמים גם הכעס הוא מיותר, זאת אומרת, מה, אתה מצייר על קירות, ברור שזה נורא מפעיל אותנו, כהורים. אבל לא תמיד זה נחוץ, זאת אומרת, ברגע שהמסר נורא ברור, אז הכעס הוא יכול להיות שהוא יהיה פחות יעיל.
גם אם זה נורא מכעיס.
כן.
זה יכול באמת ממש להכעיס כשילד עושה את זה, מצייר על הקירות, אבל האופן שבו את לא נכנסת חזיתית איתו לאיזשהו מאבק על זה, או למה קשקשת, אלא באמת בדרך אחרת, גם הבהרת. את הערך, את הרציונל ללמה, ומצד שני, נתת לו את היכולת לבחור.
זה מביא אותנו לנושא שהוא גם, אפשר להקליט עליו 5 פרקים לפחות בעיניי, וזה נושא של מסוגלות עצמית ועצמאות. Okay, אנחנו לא יכולים לדבר על שליטה, אם אנחנו בעצמנו לא נמצאים בתחושה של מסוגלות עצמית, תחשבו על, שוב, כל הזמן מחזיר אותי לתחילת לשביבה באוקטובר, ומה שקרה לכולנו אחר כך, באמת, אני לא מכירה מישהו שלא חיפש ללכת ולהתנדב ולעשות. אז נכון שזה נורא יפה להגיד שאנחנו כאלה אנשים מדהימים וטובים ועם חזק, אבל
אנחנו גם זה.
גם זה, גם זה, אבל גם יש המון צורך להרגיש אני מסוגל לעשות משהו, אני יכול, אני לא חסר אונים, יש בי כוח.
אם יש משהו בתוך הדבר החסר ודאות וחסר השליטה, זה קטן ככל שיהיה, אבל יש גם בתוך הבלגן הגדול הזה משהו שאני יכול לעשות.
ממש ככה. ועוד אני מזמינה אתכם לחשוב על אפרוח או גוזל שבוקע מביצה. נכון? אם אנחנו במקומו נקלף את הקליפה, הוא יצא חלש והוא לא יפתח את השרירים שלו, והוא לא יפתח את הנחישות הזאת שדרושה כדי להתמודד עם החיים.
יש ממש, אני חושבת, עובדה של הטבע בעניין הזה לגבי פרפר שבוקע מהגולם, שאתה לא יכול לעשות זה בשבילו אחרת, הפריסה של הכנפיים והזרימה דם שם לא תעשה כמו שצריך.
נכון. אז האתגר עם הילדים שלנו הוא שאנחנו מסתכלים עליהם ואנחנו אומרים, וואי, ואיזה דרך הם עברו. ובין אם זה ילד שעבר ניתוח שתל ולפעמים עוד אחד כי הראשון לא הצליח.
כן.
בין אם זה הסתגלות למכשירים שהוא לא רוצה אותם וצריך להתווכח. ויש כל כך הרבה התמודדויות שהרבה פעמים אנחנו רוצים באופן טבעי ומאוד אנושי לחסוך מהם את העוד מאמץ, עוד אתגר, עוד התמודדות. ונוותר להם ונתייחס אליהם אולי קצת אחרת מהאחים שלהם. גדולים או קטנים, זאת אומרת, יהיה להם הרבה פעמים איזשהו מעמד מיוחד.
יש להם זכויות יתר בגלל המוגבלות בשמיעה? אולי קצת נרחם עליו יותר, אולי קצת...
נכון. ואני ככה, כשהתחלתי לעבוד במיכה, אז גיליתי את הראשי תיבות של כבדי שמיעה וחירשים, שזה כוח, ילדי כוח, ואמרתי איזה משחק מילים מקסים זה, שזה... יש שם גם איזושהי משמעות, כי... אני לא פגשתי משפחה שהילד לקוי השמיעה לא פיתח איזשהו מנגנון, איזושהי אסטרטגיה, איזשהו כוח אחר שהוא מתמודד עם המצב הזה. וזה יכול להיות ידע מתמטי, או יכול להיות הרכבה, או איזושהי חמידות יותר ככה גדולה. יש תמיד, יש להם כוח, יש להם חוסן. לכן העמידה באתגרים היא חשובה. עכשיו שוב, אנחנו לא ניישר קו ונגיד, אוקיי, טוב, ילד רגיל כמו כולם, אני דורש ממנו כמו כולם, אני מצפה ממנו כמו כולם, כי בכל זאת יש גם הבדל. ככה יש כמה דוגמאות של, למשל, מקרים של אלימות, אוקיי? אז לקות שמיעה היא לא תירוץ לאלימות, זה לא שבגלל שהילד לקוי שמיעה, אנחנו אומרים, טוב, נו, אז בסדר, אז הוא מרביץ.
אז הוא מקפקף את הילדים בגן, זה בסדר, מותר לו, כי הוא לא שומע טוב.
בדיוק.
אז את אומרת לא.
זה לא המצב, אבל אנחנו כן, כשנדבוד איתו, אז כן נבין שיכול להיות, שהנטייה הזאת היא באה מתוך תסכול, מזה שהוא פחות מובן, מזה שפחות מבינים אותו, אז כן התייחס ללקות, אבל לא נשתמש בה כתירוץ לשבירת גבולות, או למשל להשתתפות במשימות, בגן, אוספים צעצועים, או בבית, עם האחים שלו, או סתם, או אחים שולחן, או עושים כל מיני דברים. אז זה לא שיש לו סיבה לפתור, הוא מסוגל לעשות את זה, אבל אנחנו כן נוודא שהוא שמע, שהוא הבין, נראה לו, נוודא שהיה שם קליק בהבנה. שוב, זה לא סיבה גם לוותר על סדר יום וגבולות וכללים, כי שוב, גם אלה דברים ששומרים עלינו ועל תחושת השליטה שלנו. אז לא נוותר שם דווקא רק כי הוא מסכן, הוא סבל מספיק.
אני חושבת שזה גם קשור לאיזשהו משהו כללי במסר שלנו כהורים לילד שלנו. זאת אומרת, ילד שמסתובב בעולם, כשאימא ואבא כל הזמן מוותרים לי, כי הם חושבים כי אנחנו אומרים תמיד שהילדים הם הרי לא פרשנים טובים של מציאות. אז ילד שמוותרים לו ועושים בשבילו, מה המסקנה יכולה? אפילו אימא ואבא חושבים שאני לא יכול.
לא מסוגל.
אז אולי אני באמת לא יכול, וכל ההשפעה של זה על דימוי עצמי וכן הלאה וכן הלאה, שזה בוודאי לא משהו שאנחנו רוצים לטפח אותו, להפך. אנחנו רוצים לטפח את תחושת המסוגלות, למצוא את אותם תחומים שהילד חזק וטוב בהם, ולתת להם מקום. חשוב מאוד.
כן, העמידה באתגרים מאוד מאוד חשובה. אני שומעת גם על גננות, זה גם יכול להקרין על הצוותים
נכון,
בגן.
נכון, נכון.
שככה, שוב, מרחמים. הלב יוצא. נכון. ואין סיבה, אם כולם עושים יצירה, אז אין משהו ביצירה שהילד שלנו לא יכול, כאילו לא צריך לעשות, הוא פטור מלעשות רק אם לא בא לו. זאת אומרת, השאלה, מה היית עושה עם ילד אחר שלא
נכון,
רוצה לעשות?
נכון, בדיוק, בדיוק.
ולזכור שבסוף כל היצירות האלה יוצגו על הקיר של הגן, ואם ויתרנו לו, אז הוא, הסביבון שלו לא מופיע על התצוגה.
נכון, אז אם הייתי, אז אם באמת פעלתי לטובתו כשוויתרתי כן. לו, לא בטוח.
או למשל, ישיבה במפגשים, שזה באמת נכון. להתמודד עם האתגר, באמת יש פה אתגר שמייתי שהוא גדול, אז אנחנו קודם כל מבינים שזה קשה, אבל זה לא בהכרח שניתן לו עכשיו כל פעם לשבת בצד נכון, ולא להשתתף במפגש, נכון. כי איזה מסר זה מעביר לו. אולי ניתן תיווך, אולי שמישהו יישב לידו ויעזור לו, אם מאוד מאוד קשה, אבל
ולא לוותר
לא
לו,
לוותר.
או עליו.
כן,
עליו, הזה.
ממש ככה. ובאמת לעודד גם מיומנות של פתרון בעיות לבד, לפעמים להחזיר לו את זה, מה אתה חושב? יש פה בעיה, לשקף את הבעיה, רגע, אתה רוצה והוא רוצה את זה, טוב, אז כאילו להעביר להם את האחריות על הניהול העצמי, לא לרוץ באופן מאוד מפתה, שוב, אני לא שופטת כן, אף הורה, זה מאוד נכון. אנושי, זה מאוד טבעי, אבל לעצור שנייה, לשאול, לשים שם סימן שאלה, רגע, האם זה נחוץ? האם אני עושה לו טוב? האם אני רק עושה את זה רק כי לי זה עכשיו מקצר את את המשהו? שזה גם בסדר. שוב, אנחנו בשבע בבוקר, לא נתחיל עכשיו לחנך. אבל כן, בכל הזדמנות, לשים שאלה, רגע, האם זה חיוני, והאם זה מקדם, והאם זה תורם, ואיך זה משפיע על התחושה שלו, שאני מסוגל. יש נושא שלם של תיווך, כן, שאנחנו בתחום שלנו עוסקים בו, ואני דווקא בגלל התזמון שאנחנו מקליטות עכשיו, שהמלחמה היא עוד לצערנו בעיצומה, אז אני רוצה לדבר דווקא על תיווך של מציאות קשה, כי זה כן מתחבר לתחושת השליטה, וזה כן גם נוגע ברוח התקופה, וזה גם מקרין אבל על עוד נושאים, זאת אומרת, זה לאו דווקא תיווך של מלחמה, אלא זה יכול להיות תיווך של כל נושא שהוא לא נעים, או קצת מלחיץ אותנו לדבר עליו, יש הורים שנמנעים, מלדבר עם הילדים שלהם על מכשירי שמיעה, או על השתלים שיש להם, או ככה באירועים קשים שקורים במשפחה. אז אני כרגע אדבר על המלחמה, אבל זה כן מקרין. בעצם כשאנחנו לא מדברים על מה שקורה, אז זה, ושוב, המטרה שלנו היא טובה, הכוונה היא לצמצם את החשיפה של הילד לדברים הקשים, ולהרגיע אותו, ושכאילו הכל בסדר. אבל ילדים, הם באמת, במיוחד ילדים שלנו שיש להם לקות שמיעה, הם לפעמים מפתחים חושים עוד יותר חדים, והם רואים ומרגישים, ובאמת הם יודעים שקורה משהו. רואים, יש אזעקות, יש גם מקומות שיש מעט אזעקות, אבל עדיין, אבא במילואי, מישהו הולך, דוד במילואי, כאילו משהו קורה, משהו משתנה.
אנחנו יודעים גם שבאופן כללי ילדים מחוותים להרגיש את המבוגר שבסביבה שלהם, כי אתה תלוי במבוגר הזה, אז הם מאוד מאוד ערניים, גם אם אנחנו חושבים שלא לניואנסים, לאם אנחנו עצובים, לאם אנחנו בחרדה בעצמנו, לאם אנחנו...
אנחנו דבוקים פתאום לטלפון יותר מהרגיל.
בדיוק, בדיוק.
ואז בין אם הילד ישאל, יש ילדים שישאלו, ויש ילדים שלא ישאלו, אבל ככה או ככה הם מרגישים שקורה משהו, ונניח, וכשילד שואל, מה קרה, מה זה... והוא לא מקבל תשובה, או שמקבל תשובה של, הכל בסדר. זה אולי חלקנו ראינו פרק של ארץ נהדרת, שככה התייחס לדבר הזה של לא לדבר על הזקות, ולא לדבר על טילים, ולא לדבר על מלחמה. אז זה בעצם מערר את היכולת שלו לסמוך על עצמו. כלומר, הוא הרגיש משהו, ומבחוץ אומרים לו, לא, הכל בסדר. אז הוא מתחיל לערר ביכולת שלו, לסמוך על התחושת בטן, על האינטואיציה, על הרגשות שלו. ודבר נוסף, שבעצם אין לו... אנחנו חוסכים ממנו הזדמנות לפחד ולהתגבר על הפחד, שזאת המיומנות שהיא יעילה לחיים. זאת אומרת, לא, אוקיי, חסכנו פחד באופן כללי, אלא יש פה הזדמנות כן לפחד ולנרמל את זה, להגיד, כן, זה באמת לא נעים, זה באמת מפחיד, גם אני לפעמים מפחדת. אבל אז אני עושה א', ב', ג', בוא נחשוב מה עוזר לך. ואז הוא חווה חוויה של לפחד, בעוצמה שהיא מבוקר, שוב, ההורה שלו איתו, יורדים ביחד, כן. יש מה לעשות.
לא ש... לפחד מהפחד, כי זה חלק מהחיים.
בדיוק, זאת אומרת, ברגע שאני מתמודד עם משהו, אז אני אומרת, אוקיי, עשיתי את זה, בסדר, ונשארתי בחיים, והכל בסדר, וחזרתי, יצאתי מהממד, ואכלנו שם איזה שוקולד, ואפילו זה היה נחמד. אז ראשי תיבות של המרצה שלי, נעמי אפל, שזה ראשי תיבות של נתתה, נרמול, תוקף ותקווה. ואז הנרמול תוקף ותקווה זה נרמול של רגשות. אוקיי, זה בסדר, נכון, יש אזעקות, וכל ילד כמובן במידת הגיל שלו, והיכולת הבנה והכל. אבל כן להכיר בזה, שאפילו סרטונים של טילי, שנגיד, שהם נורא מסבירים את זה, כן מתווכים את המציאות הזאת בצורה שילד יכול, שאפשר לחפש ביוטיוב, מאוד שמור, מאוד ככה ממוקד, אבל כן מאפשר, נגיד, נרמול, שזה בסדר לפחד. זה לא, אתה לא מוזר, אתה לא חריג, הכל בסדר, כולנו מפחדים. ותוקף, שוב, זה המשך של הנרמול של, אוקיי, כולנו באותה תחושה. ותקווה, תקווה זה משהו טוב שאנחנו או מתמודדים בזכותו, משהו שמחכה לנו אחר כך. תקווה, שזה מתישהו ייגמר. כל מיני מסרים חיוביים.
שאנחנו עוברים את זה ביחד, שאני פה איתך ואני שומר עליך.
לגמרי. תיגמר האזעקה ונחזור, לא יודעת מה, להכין עוגיות במטבח, ונראה סרט, ונרמול תוקף ותקווה. ובאמת ההתגברות הזאת, היא הכי הכי משמעותית.
כן. רציתי לשאול ככה, זה משהו שאני חושבת שהוא יכול לעבור דרך כל הכלים שנתת עד עכשיו. הרי... יש רגעים שבזמן אמת אתה כהורה, אתה בעצמך נרעש. איפה אני ואיפה עכשיו לתת לו תקווה, להתחיל להתעסק עם בחירה? מה אתה עושה כהורה כשבזמן אמת אתה עוד לא שמה, ואתה צריך להיות בשביל הילד שלך?
זו שאלה ממש ממש טובה. כי באמת יש משהו גם, יש אנשים שאומרים שהם יותר פוחדים מהרעש של האזעקה, מאשר מהדבר שהיא מבשרת עליו. אז באמת באותם רגעים, זה לפעמים באמת תגובה מאוד ככה ראשונית, מאוד בסיסית, לא ככה שלא עוברת בהכרח דרך הראש. ועדיין, שוב, אני חושבת שרוב האנשים מצליחים או להתפנות למרחב מוגן, זאת אומרת, כן לתפקד, כן, כן להיות שם. ואז האזעקה נגמרת, וכן, אפשר לדבר על זה, נגיד, כן, וואי, נלחצתי, זה תפס אותי, לא הייתי מוכנה, ממש נלחצתי. בוא, אתה רוצה לתת לי חיבוק? ואז לפעמים גם החיבוק הזה, הוא מרגיע גם אותנו. ואחר חיבוק, אתה רוצה שנעשה נעימי בראש, יש לי זה, אני מתייחסת לזה אחר כך בהמשך, אבל כל הדברים שיכולים פשוט להשקיט את השערה הזאת אחרי. כי לפעמים תוך כדי, וזה גם אני תמיד אומרת, גם על ילדים שהם בתוך איזשהו התקף זעם, כמו שערה, אנחנו לא באותו רגע, יש מעט מאוד דברים שאפשר לעשות, חוץ מלהיות שם לצידם, להגיד, אני פה, כשתרצה אותי, אני כאן, ולהישאר רגועים שאנחנו נהיה סלע ככה הנוכח הזה, ואותו דבר בהיבעלות הזאת, אני חושבת שרוב האנשים כרגע לצערי כבר מתורגלים, במיוחד אם הם בסביבה של הבית שלהם, כבר פחות או יותר יודעים מה לעשות ולאן ללכת. אנחנו גילינו את החוסן שלנו, נראה לי, ל-100 שנים קדימה.
שראינו שקיים, כן.
אבל את אומרת פה שבעצם התיווך הוא לא חייב להיות בזמן אמת. התיווך הזה וההסבר של מה קרה, מה קורה, יכול להיות גם אחרי. אפילו לא המצב של המלחמה. נכון. יש איזו הודעה על מקרה שקרה במשפחה, וקיבלנו טלפון והיינו סוערים, ולא היינו כרגע בפניות לדבר עם הילד.
אז אל תעשה את התיווך עם הילד שלך, כשאתה עדיין לא אסוף, כשאתה עדיין בסערה, כי גם אנחנו בני אדם. אתה מקבל הודעה על משהו ככה ששובר אותך, אז רגע לנשום, וזה בסדר שאתה צריך רגע לעצמך ולאסוף את עצמך כהורה.
חד משמעי.
אבל בעצם גם לזכור פה, שגם אם אחר כך זה עבר, וכבר הילד גם עבר למקום אחר, וזה לא עבר. היה שם משהו נכון. שדורש את התיווך ואת השיחה הזאת, נכון. גם כן, אם כן. הילד לא חוזר ושואל.
לסגור את זה. כן. ממש נכון. ככה, ואפשר לעשות את זה גם בדילי, בעוד שעה, בעוד יום. זה בסדר, עדיף לחכות את הפרק זמן הזה, כמו שאמר צביה, שההורה יהיה אסוף, אבל לא לוותר על זה. לא לוותר ולא להשאיר קצוות פתוחים, למרות שזה לפעמים מאוד מפתה, כי אנחנו אומרים, אתה לא סבל.
נכון. אני חושבת שזה גם קשור לזה, שהרבה פעמים כשאנחנו מדברים, סתם לצורך העניין, התקף זעם של ילד, אין לי מי לדבר בזמן התקף זעם. ואנחנו כל הזמן אומרים, גם אם ילד שהוא נמצא במצב כזה, וגם אנחנו כמבוגר, בזמן כזה אקוטי, זה לא הזמן לדבר ולאבד דברים. זה כמו שאת אמרת עכשיו, לנשום עמוק ולא לפספס את ההזדמנות, אחר כך כשכולם רגועים יותר לאסוף את זה וללמוד מזה, כן.
אפילו יותר מזה, אני מוסיפה, ככה אנחנו פוגשים את הילדים כאן, שרוצים לדבר על אותו דבר עוד פעם ועוד פעם. התיווך הזה יכול להיות שחוזרים על דברים ומסבירים אותם, וכל פעם מבינים עוד פעם. איזה בית קטן שלא הבנו קודם.
נכון, ממש ככה. אגב, סתם אני עושה, פותחת סוגריים, ילדים שאוהבים לעשות קולות של אזעקה, זה מאוד מובן, זה הדרך שלהם לאבד את זה ולשלוט בזה. זאת אומרת, הנה, אם אני עכשיו עושה קול של אזעקה, אז זה בשליטה שלי, אני מפיק את זה. וזה בסדר. זאת אומרת, אנחנו כן, מה שבעיניי, רצוי לעשות זה, זה כן לדבר על איפה אני עושה את זה, ולא בגינה שיש מלא ילדים שיכולים להיבעל, והם מבוגרים גם.
נכון.
אז איפה לעשות את זה? אפשר בבית, אפשר לסגור את החיים, כל מיני מקומות שלא יבהילו אחרים, אבל לא למנוע את זה, זאת אומרת, לא לאסור את זה, כי זה ממש מנגנון, ממש ממש טוב של ילדים, שמאפשר להם רגע להוציא את זה מהמערכת, ולשחק עם זה, להיות במשחק. הנה, עכשיו אני עושה קולות של עסקה, אני חזק, אני יכול, זאת אומרת, זה חלק מההתמודדות.
אני חושבת גם סופי דבר נוסף, אנחנו מדברים עכשיו על, על העניין של אסטרטגיה של תיווך של מציאות קשה, שאני חושבת שכולנו שומעים את זה כל הזמן, שכשאתה מתווך לילד, אתה כמובן צריך לקחת בחשבון שאתה מתווך לו בהתאם למה שהוא שואל, ומסוגל גם להבין. כך שיש פה גם את העניין של להתאים את התיווך לגיל של הילד, לדברים שהוא יכול או להכניס מילים לפה, וכן הלאה וכן הלאה.
נכון, ממש. כן, לפעמים ילדים יביאו מהגן כל מיני אמירות. דברים עולים, מאחים גדולים, הם יכולים להיות חשופים, וכן, כמובן שאנחנו לא נעמיס את כל החודשיים האחרונים, מה קרה יום אחרי יום, אבל כן, להסביר, זו תקופה, יש, הנה, שפינת המלצה, ספריית הפיג'מות, סיפורים מוקלטים, מקסימים, זה בפודקאסט גם, ואז הם בתקופה האחרונה, הם פותחים כל סיפור, הימים עכשיו הם לא ימים רגילים. ואז, כאילו, וזה הזמן לשמוע סיפור, זאת אומרת, הסיפורים לאו דווקא קשורים למצב, אבל עצם הפתיחה הזאת, זה לא ימים רגילים. אז אם ניתן לעצמנו כהורים את הנרמול הזה של, אלה לא ימים רגילים, וגם לילדים, לפעמים, אנחנו לא בזמן רגיל עכשיו, ולפעמים זה גם עושה איזשהו סדר גם להורה, אנחנו לא בימים רגילים.
זה עזר גם לי עכשיו אפילו שאמרת את זה.
קודם כל, אנחנו לא בימים רגילים. אחר כך בואו נדבר על השאר.
ממש ככה. וזה מביא אותי למשהו שגם התחדד לי מאוד מאז שאני במיכה, וזאת מה שאנחנו קוראים לו עמדה פנימית של ההורה. ואני לא מצאתי עד עכשיו דרך יותר טובה לתאר את זה, חוץ מהדוגמה של ההורה שמתחיל נסיעה, עם הילד שלו, והוא לא יתחיל אותה כשהילד לא חגור.
לגמרי.
וגם אם ילדים הם בהתחלה יכולים להתנגד ולפקוט, אבל ההורה בסוף מוצא את הדרכים השונות, מאוד יצירתיות, מאוד מקוריות, חלקם טובות יותר או פחות, אבל הילד יהיה חגור. זאת אומרת, אני חושב ש-99.9 הורים, יכול להיות שיש איפשהו יוצא מן הכלל, ובגדול, בגדול, ילדים חגורים במכוניות, כי להורה מאוד מאוד ברור.
ואז הילד מבין ששם אין טעם בכלל לנסות לבדוק.
ממש ככה.
כי זה פשוט מקרה, כמו עם חגורת בטיחות, כמו כשילד צריך לקבל אנטיביוטיקה, כי הוא חייב לקבל אותה. לך כהורה זה ברור, כך שזה לא אישו בכלל.
אז זה ממש ככה, וזה פוגש אותנו גם עם ילדים שלא רוצים להרכיב את המכשיר, והיה לנו ככה סיפור מאוד משמעותי עם ילדה שהתנגדה לשתל, וגם שם העמדה המאוד מאוד נחרצת של ההורים, גם אם זה לקח זמן, גם אבל אני אומרת, זה כמו מגדלור, שאנחנו רואים אותו בקצה הדרך, ואז אנחנו נמצא את הדרך להגיע אליו, גם אם זה ייקח שבוע, שבועיים או חודש, אבל אנחנו יודעים שאנחנו הולכים לאותו כיוון.
אני חושבת שזה מה שאת מדברת עכשיו על העניין של להרכיב מכשיר שמיעה, וכמה שזה קשור ומתחיל בהאם אתה כהורה שלם עם זה. ואני חושבת שזה משהו שאנחנו רואים אותו פעם אחר פעם פה. הרבה פעמים אני רואה עם הורים חדשים, משפחות חדשות שמגיעות לכאן, שההורים אומרים בעצמם, תקשיבי, אבל אני עוד לא שלם עם זה. אני כל כך קשה לי לבוא ולהרכיב לו את זה. כשאני לא לגמרי שלם עם זה שאני צריך לתת לו את המכשיר. ופה אנחנו תמיד אומרים, אם אתה לא שלם, הילד שלך לא ירכיב את המכשיר.
ממש.
קח לך את הזמן שלך, אין ברירה. כדי אתה להבין למה הילד צריך את מכשיר השמיעה, ואם אתה לא עד הסוף מבין את זה, תשאל, תקבל קודם את המידע, תבין את המחירים, כי יש מחיר ללשים מכשיר, ויש מחיר ללא לשים מכשיר. כדי שאתה תוכל להעביר את המסר הזה אחרת, זה מה שנקרא במרכאות מלחמה עבודה מול הילד. אם אתה משדר שאתה לא שלם, אתה יכול להיות בטוח שהילד שלך לא... סביר להניח, לא ירכיב אותו באופן עקבי.
מתחבר לאמירה שלנו קודם שילדים קולטים.
לגמרי, הכל. ממש ככה.
נכון, החששות של ההורה, זה יכול להיות ממש, מה הילדים יגידו בגן, ואם יצחקו עליו, ואיך את זה, ואפילו לפעמים התנועה הזאת של בוא נשים לו את השיער על האוזן, רק שלא יראו, זה מסר, זה מסרים שילדים קולטים אותם מאוד מאוד מהר, ולכן באמת שוב, כמו שאני כן אחזור שוב על ההצעה וככה המלצה, להתייעץ, באמת יש לפתרון בתחום שלנו שיש כתובת ויש מענים ובאמת ככה הדלתות פתוחות פה להתייעצות עם הקלינאיות, תקשורת עם הצוות, איתי, באמת...
לצרוך הדרכת הורים גם, כן? כשמגיעים באמת למקומות שמתקשים מול הילד, בין אם זה בהרכבת המכשיר ובין אם בדברים אחרים, לקבל הדרכה, לקבל הנחיה, כי בגילאים האלה זה באמת מתחיל ונגמר בעמדה שלך כהורה מול הילד.
כן, אז באמת מביא גם לעמדה הפנימית, גם בנושאים האלה של שוב, אני חוזרת לתקופה הנוכחית, אבל ממש ברמה של האם כאלה, האם של שקט, האם של, זה יכול להיות אפילו ברמה של אמירה, כל מלחמה בסוף נגמרת, או יש לנו כוח, או ממש אמירות שאני שולפת אותם ברגעים כזה שהכל מתערר והכל זה, ממש לחזור לעוגנים האלה של נצא מזה מחוזקים, כמו מנטרות כאילו של... שכל אחד ימצא את הניסוח שעובד, לא עולה.
שהוא מאמין בו.
כן, ברור. אנחנו ביחד, כמו שאמרת מקודם, אנחנו עוברים את זה ביחד. לפעמים זה באמת לפרוק את הדבר הענק הזה, לפרק אותו לכאן ועכשיו, לחמש דקות הקרובות, שבהם אני מכינה לי כוס קפה, או מרימה טלפון לחברה, או כל מיני דברים שנותנים לנו את העוגנים הקטנים האלה להורים. זאת אומרת, כל הנושא הזה עוסק בעמדה של ההורה, גם מול הילד וגם בתוך עצמו.
מה עושים במקרים, ואנחנו יכולים לשמוע את זה, הורים לפעמים מחזיקים בדעות שונות. הורה אחד שיותר בסדר לו וברור לו למה הילד שלא צריך לקבל את המכשיר לצורך העניין, והורה אחר שלא. ואני אשאל את זה גם לגבי כל דבר אחר. אנחנו כהורים יכולים לחשוב אחרת. ופה, אז מה קורה עם העמדה הפנימית? איך אנחנו משדרים חזית אחת מול הילד ועדיין שומרים כל אחד על דעתו, או לא?
שאלה מצוינת. וזה עוד בהנחה שההורים הם ביחד, לפעמים גם המורים לא ביחד, זאת אומרת, יש אין ספור.
שבוא להדרכת הורים, את אומרת.
כן, אני חושבת שפה דווקא באמת התפקיד של אנשי מקצוע שמלווים את המשפחה ואת הילד. אז כן, לתת את המידע, כמו שהתחלנו, תחילת הפרק, עוד כמה המידע הוא חשוב, מה היתרונות, מה החסרונות, כן, יש הורים שמתעקשים על איזשהו דבר, ולפעמים זה, לצערי הרב, זה יכול להיות חלק של דינמיקה פנים-משפחתית, וזה יכול להיות מאלף סיבות שהן לאו דווקא אפילו קשורות לילד, אבל אם נחזור אלינו, מה שאנחנו יכולים להציע, זה באמת המון המון מידע, והמון הכוונה במה המחיר, מה המחיר בלהרכיב, מה המחיר בלא להרכיב. אבל זה כן, אנחנו כולנו באמת אנשים שונים, וזוגות הם...
כן, נכון.
כן, לא תמיד רואים הכל בעין אחת. טוב, אז אחרי שדיברנו המון על שליטה, אני חושב שלסיום הגיע הזמן לדבר על איך דווקא לשחרר שליטה ולהפיג אותה.
גם את זה אנחנו לא אוהבים.
נכון.
אנחנו אוהבים להרגיש שהכל בשליטה.
נכון.
ובגלל זה הילדים שלנו, הם המתנה שלנו, והם ההזדמנות, באמת, איתם הכי קל לעשות את זה, כי הם, כן, הם מצד אחד אוהבים לשלוט, מצד שני הם אוהבים להשתחרר ולשחק, ולהיות בעולם ככה בתווך הזה, בין הדמיון למציאות, ובכל האזורים האלה. אז באמת, מה שמפיג גם את השליטה וגם את המתח, וזה שוב, זה יכול להיות מאוד מאוד ככה מאתגר בתקופה הזאת, אם אנחנו רגע סגרנו שנייה את הגילול מספר 200 בוויינט, ואז להסתכל על הילד ולהגיד רק איך אני עכשיו עושה איתו משחק כזה או אחר, אז זה מאתגר, ועדיין, אני חושבת שהרווח הוא נקי של שני הצדדים, של גם ההורה, גם הילד, הומור ומשחקים של פרצופים וחיקוי של קולות, שוב, דברים שהם גם יש להם ערך שמיעתי, אבל גם זה מצחיק, וצחוק הוא תרופה מספר אחת. משחקי פנטומים, הנחש מי אני ואיזה חיה אני, זה מאוד מפיג. אפשר להתאפר, איפור מצחיק של חיות, זאת אומרת, כאילו להכניס קצת ככה שבירת שגרה. שוב, בגלל שאנחנו לא בימים רגילים, אז גם אם יש דברים שאנחנו, נגיד, לא מרשים בדרך כלל, כמו לא יודעת מה, אם יש לא מרשה לאקים או איפור, אז יאללה, בואו נחפש את המקומות האלה שכן קצת נגמיש וקצת נכניס את השמחה וההתלהבות הקטנה מהדברים הפשוטים האלה. הוא כל נושא של נשימה, שהוא כלי מספר אחד גם למבוגרים, ולילדים. עכשיו, לילדים אנחנו מגישים להם את זה בדרך אחרת, כי לא נגיד, טוב, בוא נשב ונעשה 4-7-8.
אני אוהב את הפרח שבטח שמעתם עליו בתקופה הזאת של המלחמה, איך להמחיש לילד לעשות נשימה.
נכון, ממש לדמיין שיש פרח ביד אחת, אנחנו מריחים אותו ואיזה כיף, הוא מריח נפלא, ובצד שני יש נר, כמו של יום הולדת, ומחבים אותו. אבל יש עוד ככה באמת המון, יש בועות סבון, יש מי משמיע את הצליל הכי ארוך, בכל מיני, אבז, כמו דבורה, כל מיני. להעיף פונפון ממש על הרצפה, עם פונפון עם קשית, שתייה, לנשוף עליו. באמבטיה גם, להביא קשית לאמבטיה ובתוך האמבטיה לעשות בועות. אפשר מאוד להיות יצירתיים עם זה, וזה מרגיע. זה מרגיע, ושוב, מדברים על שליטה, זה שליטה על הגוף. אני שולט על הנשימה שלי, וזה משהו שהוא אחר כך אפשר להשתמש בו. אחרי השערות האלה, שדיברנו על שערה ובכי וצרחות, אז, כן. אז ברגע שזה נגמר ומתחיל קצת לחלוף, שיש את הרגע הזה של, לפעמים הילדים נגיד, אפילו נגיד, הם יסרבו לחיבוק באותו, באמצע העוצמה, ואז יש את הרגע הזה שהם פתאום כן מתמסרים, אומרים טוב חיבוק, ואז זמן טוב חיבוק, בוא ננשום ביחד. כמובן תנועה וריקוד ויוגה ומוזיקה, ויש משחק פלונטר, מכירים עם עיגולים,
שצריך לשים חלקים של
הגוף. כן, כל באמת אין סוף לאפשרויות. כרטיסי יוגה אפשר גם לא חייבים לקנות, אפשר להדפיס או לראות ברשת. באמת תנועה זה, במיוחד, שוב, לילדים שלנו, הרבה פעמים יש עניין של איזון, בגלל נושא של השמיעה והאוזניים, שיווי משקל. אז גם לזכור את זה. עכשיו, אוקיי, בוא נעשה עכשיו עמידה על רגל אחת, 3 שניות, עמדנו על רגל אחת, וואו, אז הנה, השגנו עוד ערך שהוא גם מוטורי, וגם הנה, היינו מרוכזים 3 שניות יקרות ומשובחות, שהיינו מרוכזים בעמידה על רגל אחת, ולא בשום דבר אחר.
לא חשבנו על משהו אחר,
וזה כן. וזה מתנה. תנוחת ציפור, או עץ, כל הדברים האלה.
זה נחמד, השליטה על הגוף, זה שוב מתחבר לאיך שהתחלת את הפרוטקאסט הזה עם לדבר על תינוק, אז גם פה רואים את השלבים שהתינוק עושה מבחינה מוטורית, שהוא מצליח לזחול לבד, ואז שהוא מצליח לעמוד, ואיך זה משפר את התחושה שלו של השליטה בעולם, נכון. ואת העצמאות. אז
קודם כל שליטה בגוף שלו.
כן. זה מתחיל מזה.
נכון.
יפה.
ממש ככה. כל המשחקים של משחק הפסלים, שזה גם דורש שליטה ולעמוד משחק הפסלים, ואז אסור לצחוק וצריך להצחיק, שזה גם מכניס הרבה צחוק, כלילות, וחרוזים, משחקים של שירים מצחיקים, להמציא שטויות, כל הסגנון של שטוזים של דתי הבן דור. זה מקליל, זה כאילו גם דורש מההורה רגע להתאמץ ולהמציא חרוזים מצחיקים, וגם יכול לשעשע את הילד או הילדה.
נראה לי בעיקר רגעים של, את מתארת רגעים של פשוט כיף, של פשוט לעשות דברים ככה כיפיים ומחברים עם הילד שלך.
ממש, אבל נורא קל לשכוח את זה. נורא נורא קל לתת לזה לחמוק, זאת אומרת, רגע, יש לי ערימות של כביסה, ויש לי זה, ולהגיש את הפרויקט למחר, וזה נורא נורא קל. אבל כשכן מצליחים לייצר את זה, זה נטו באמת מתנה לכל המשפחה. נגעתי קצת מקודם, אבל באמת כל הנושא של מגע. אני חושבת שהילדים מאוד בתקופה הזו, כולנו ממש זקוקים למגע, וכל ילד לפי כמובן מה שהוא אוהב, גם פה, נעים, לא נעים. יש ילדים שהשתגעו על זה, ויש כאלה שירתעו, אז כמובן בדיאלוג, זאת אומרת, לא כי שמעתי בפודקאסט, אמרו מגע, אז עכשיו אני גם...
אז יאללה.
לא, בדיאלוג ורגישות, אבל יש ילדים שאוהבים גננת של הבן שלי, שהוא עכשיו חגג בר מצווה, כשהוא היה בן שנה וחצי, הייתה עושה להם קרם וכפות רגליים, והם למדו אחד לשני, ממש הקטנים היו עושים אחד לשני בכפות רגליים, ואימצנו את זה. נעים בראש, נעים ב... שוב, זה לא תמיד לוקח המון זמן, אבל זה יכול להיות דקה, שתיים של הפגה, של רוגע, וכך להתאסף חזרה, להמשיך את האחר הצהריים. עוד רעיון ככה, ממש לקראת סיום, כל הדברים לילדים שזה מתאים, שהם אולי יותר גדולים, אבל לא דווקא, להכין דברים שמסמלים כוח. זה יכול להיות צמיד, זה יכול להיות שרשרת, זה יכול להיות לקחת חולצה ישנה ולגזור אותה ולהכין איזושהי גלימה ועם סמל של האות שלו, השם שלו, כל מה שהוא חיה שהוא אוהב, להרגיש תחושה של, הנה, יש לי את זה ואני מוגן. אני מוגן, אני בטוח. ככה לחבר את זה אולי לסיפור מסוים, לא חסר, סיפור לגיבורים, גיבורות.
כן, וגיבורי העל שהילדים נורא מתחברים אליהם, ואיזה גיבור על אתה.
כן, כן, יש פה ערך גם, אוקיי, הנה, הכנו משהו, יצרנו אותו ביחד, וגם בסמליות של זה, יכול לישון עם זה בלילה, או כל דבר. ועוד ככה, קשה לי לצאת מפה בלי להמליץ על הספר הדובה חייכה, שהוא מאוד מאוד מתאים לתקופה הזאת. יש בו משהו, באמת, זה ספר מאת אביעד רוזנק, שיש אותו ממש אפשר לעשות בגוגל, הדובה חייכה, וזה okay. עולה בפורמט של מילים? PDF.
מה זה הספר הזה?
זה עוסק, הוא לא עוסק במלחמה, הוא לא מדבר על מלחמה באופן ישיר. חלק מהילדים אולי ינחשו והצליחו לחבר, הגדולים יותר, נגיד ילדים שהם לקראת כיתה א', הרבה פעמים כן יקלטו, אבל זה לא מתחייב בכלל. זה מדבר על סופה, רעמים וברקים, וסיטואציה שמלחיצה ומפחידה, וככה יש כל מיני בעלי חיים שנבלים, ויש את הדובה שהיא אוספת אותם למערה, ומכינים, אני לא אעשה לכם ספוילר, אבל שלוקחים סיטואציה שהיא חסרת שליטה, כמו שאמרנו, שערה וסופה, אין לנו שליטה עליהם, הם מופיעים והולכים, אבל מה כן? זאת אומרת, על מה כן? על הדברים הקטנים האלה שכן הם בשליטה שלנו, על הבית שלנו, על האווירה שתהיה לנו בבית, על ריח של האוכל שנכין, יש שם איזשהו קטע שמכינה קריך למישהו שהיה רעב, או... זאת אומרת, מה כן אפשר לעשות כדי ככה לשמור על הבועה הקטנה שלנו חמימה ונעימה ואופטימית ומחובקת, זהו, פחות או יותר, לעת עתה.
אז רגע לפני שאנחנו מסיימות ונפרדות, אם אני אבקש ממך לתמצת לכדי שניים, שלושה משפטים, את מה המסר שהיית רוצה שמי ששמע את הפודקאסט הזה יצא איתו, אז מה זה היה? מה זה יהיה?
קודם כל, המודעות, כאילו הנקודת מבט הזאת, הפריזמה, ההדשה, שאנחנו מסתכלים על זה, שאנחנו, וואי, הילד שלי משתגע, הילדה שלי מאבדת את הצפון, ולהבין את זה דרך הפרספקטיבה הזאת, של אוקיי, אולי חסרה לתחושת שליטה, ואז יש את כל הדברים שדיברנו עליהם, שיכולים להגביר את זה, ואולי גם להתבונן פנימה, ולהגיד, אולי גם אני כרגע בתקופה שממש קשה לי, אז מה יכול לי להגדיל את התחושת שליטה שלי כהורה? ואנחנו בזה ביחד, ואני חושבת שהביחד הזה הוא המסר לדעתי הכי חשוב, הכל חולף בסוף, שיגיעו ימים טובים יותר, ושנדבר גם על עוד נושאים אחרים ומרתקים. אבל כרגע, כן, אנחנו בזה ביחד, ונעבור את זה, דקה, לפעמים שואלתי מה שלומך, כזה, יום, שעה, ולפעמים זה גם דקה.
לגמרי.
אז ממש לקחת את זה במנות קטנות, ביחד, לא להיות לבד.
אני, מה אני אגיד? אני חושבת שזה פודקאסט לתלות על המקרר.
קונצפט חדש.
פשוט לקחת את ארגז הכלים הזה שנתת עכשיו, וואו, נראה לי בטח לימים האלה, אבל אני חושבת שבאמת לקחת את זה כהורה ולתרגם את זה לדברים שקורים ביום-יום, ממש ארגז כלים משמעותי, ואני מזמינה את כל מי שמקשיב לפודקאסט הזה, ומכיר מישהו שיכול להתערב ממנו, שזה פחות או יותר בעיניי כל הורה, באשר הוא, אז בשמחה רבה. סופי, תודה רבה.
תודה
זה
לכם.
זה היה מעתק, שימושי, חשוב, ובאמת, שנדע ימים טובים יותר ומהר, ובאמת, כמו שאמרת, בסוף הכל נגמר, וגם זה ייגמר, ואנחנו נעבור את זה ביחד. אז תודה רבה.
תודה לכם. נהנתי מאוד.
רק ההקשבה לדברים שאמרת עכשיו גרמו לי להרגיש קצת יותר שליטה להמשך היום. אז
אנחנו לא בימים רגילים.
לא בימים רגילים. אלה לא ימים רגילים.
תודה.
תודה.